אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, שיחות על הדרך, שיחות עם טובי פולק, כל שם שתרצו. פרק חדש, והיום סוג של חנוכת ערוץ חדש. אתם זוכרים, לפני שבועיים שלושה חנכתי יחד עם ציפי שמילוביץ' את ערוץ החוץ שלנו. מאז עשינו שיחות וצורפו שיחות שהיו בעבר בנושאי חוץ. הפעם אני מדבר על ערוץ הספורט, וליתר דיוק ערוץ הספורט אמריקאי. אני כבר אמרתי כמה פעמים שאני די לא מתחבר כבר לספורט הישראלי, לצערי, כן, כמי שהיה כתב ספורט ועסקתי בספורט וערכתי ספורט במשך שנים, והרוב היה כמובן ספורט ישראלי, מסיבות, לא יודע, שונות ומשונות, אולי בגלל הספורט, אולי בגללי, אולי בגלל הכל ביחד. כבר הרבה שנים שאני לא ממש עוקב ולא ממש מבין ולא ממש יודע מה קורה בספורט הישראלי. אני הרבה יותר מחובר לספורט האמריקאי, גם קצת לספורט בינלאומי כמו פורמולה 1 ומדי פעם טניס, גם זה קצת התעייפתי, אבל ספורט אמריקאי הוא הפייבוריט שלי כבר כמה שנים טובות. אני מדבר על בייסבול, אני מדבר על פוטבול, אבל האהבה המקורית והראשונה היא, כמו שמי שמכיר אותי יודע, זה הכדורסל, ומבחינתי כדורסל היום זה הכדורסל של ה-NBA. אז אני יודע שאומרים שזה שואו, ושזה הצגה גדולה, ושזה סוג של היפ-הופ, וזה סוג של הצגה לקהל, וכל הדברים המוכרים, אבל מי שקצת עוקב ומי שקצת יודע, מסוגל להפריד בין ההצגה, בין זיקוקי הדינור למהות. ונכון, הרבה פעמים המהות היא רק בפלי אוף, הרבה פעמים ברבע האחרון או בחמש דקות האחרונות של המשחקים, אבל יש אחרי מה לעקוב, וזה מעניין, והרמה, גם אם היא משתנה, היא עדיין מרהיבה ומדהימה. מספיק לעקוב אחרי הקריירה של סטפן קרי ו מהצד השני של לברון ג'יימס, וכמי שהיה שם וראה את מקרוב ממש את הקריירה של מייקל ג'ורדן וכל מי שהיה לצידו בתקופה ההיא, אני באמת יודע להעריך איך הדברים האלה עובדים ועד כמה זה חשוב. אז כאמור, היום השיחה היא עם ציפי שמילוביץ', והיא חונכת ערוץ שבעצם קיים בפועל. ערוץ הספורט הוא לא משהו, כן, סליחה מערוץ הספורט, אני אנסה למצוא שם אחר. שוחחנו כבר גם עם ציפי וגם עם אחרים, גם על כדורסל וגם על NBA וגם על בייסבול, ובעתיד יהיה גם פוטבול, אבל אני כחלק מההתקדמות של הפודקאסט, אני בהחלט חושב שנכון יהיה לעשות קצת יותר סינון ומיון, וענף הספורט או השיחות על ספורט יקבלו באיזשהו שלב מיתוק בשל עצמם, ובעתיד הקצת יותר רחוק גם תהיה הפרדה מבנית. אז פה אני כבר מגיע לסטטוס המתקדם והמתפתח של הפודקאסט. כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד תוכניות, וחלק מהן נוגע להפרדה, כן, יש לנו את ערוץ השמאל שמובילה אותו קרן הבר, עם הרבה מאוד שיחות שחלקן ממש עוררו דיון עצום ברשת ובכלל, יש את ערוץ החוץ, שבו כבר קיימנו כמה שיחות על המתרחש בעולם, בכל מיני מקומות בעולם, בכל מיני מדינות בעולם, תהליכים בעולם. אני מאוד אוהב לפתח את הכיוון הזה, כי אני חושב שהוא לא ממש נפוץ היום, לא מספיק נפוץ היום בתקשורת הישראלית, בעיתונות הישראלית, בעיתונות המשודרת, מה שזה לא יהיה. וספורט, טוב, נו, ספורט, מה אתם יודעים, אתם מכירים אותי קצת, ספורט זה אני ואני זה ספורט, אז משם באתי ותמיד לשם אני חוזר, ועם ציפי זה תמיד כיף, כי א' היא חיה שם בארצות הברית, והיא מאוהבת ב-NBA, ועוקבת אחרי ה-NBA, גם בשנים שהיא הייתה עוד בארץ, ובוודאי מאז שהיא עברה להתגורר בארצות הברית, ותמיד כיף לחזור ולדבר על מה שקורה בליגה הזאת, עם אנשים שאתה מדבר בשפה שלהם, בואו נשים את זה ככה. ציפי ואני מדברים באמת באותה השפה, ולא תמיד מסכימים על הכל, אבל עדיין זה כיף לדבר על ה-NBA. אז לפני שאני אעבור לציפי, רק אני אזכיר שיש לנו ג'ימל, זה פולק, זה polack.tuvi, tuvi בג'ימל. אני מאוד אשמח אם תפנו אליי, יש פה ושם פניות, יש גם כאלה שמבקשים להתראיין, או לשוחח, או מציעים רעיונות לשיחה, יש כאלה שמגיבים, מתלוננים בדרך כלל מחמיאים, זה כיף גדול, וזהו, אחרי הקטע הפתיחה של Silent Regression להקת הבית, נעבור לשיחה עם ציפי, עוד רגע. אז הנה אנחנו בחנוכה החגיגית של ערוץ הספורט של הפודקאסט, ומי אם לא ציפי שמילוביץ' מביתה המחומם בקונטיקט, בניו הייבן קונטיקט, תעזור לי לחנוך את הערוץ החדש, למרות שכבר הוא לא חדש, ודיברנו על ספורט, דיברנו על NBA, אז מרי קריסמס, ציפורה, איך זה להיות שם עכשיו?
קר, החורף...
התחילה, זהו, הגיע?
כן, לקח לו קצת זמן, אבל הוא הגיע עם קריסמס, ועכשיו כבר קר.
כן, אה?
כן, אבל מעבר לזה, אתה יודע, נחמד, השבוע הזה בין קריסמס לראש... New Year's Eve,
כן.
הוא שבוע נעים וחביב באמריקה, וכולם ישנים רוב הזמן.
כן. ישנים מההנגאובר או ישנים לקראת השתייה הבאה? לא ברור.
גם וגם, גם כן. וגם, כולם יוצאים לחופש. כן. אתה יודע, זה אמריקה נעלמת, זה השבוע היחיד שבו היא סוג של נעלמת.
כן. אז זהו, אז היא נעלמת, אבל אם יש דבר אחד שבו האמריקאים עובדים ממש 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 קשה בתקופה הזאת של השנה, זה הספורט. נדמה לי שגם בספורט הקולג'ים, אבל זה דבר נורא נורא מורכב ומסובך, ונדמה לי שעכשיו בפוטבול הם ממש לקראת הפלי אוף, לפיינל פור, או איך שהם קוראים לזה שם.
אלה גברים.
כן, ממש הגמרים, אלבמה ומישיגן וכל השמות הגדולים האלה שאף פעם לא קשורים לליגות המקצועניות באיזושהי דרך משונה. אבל ה-NBA, כמו שהזכרתי בפתיח, יש לו כמה טקטים, ומסורתית דיברו על החצי עונה פחות או יותר שמסתיימת פלוס מינוס בפרגרת ה-All-Star, שזה מתי שהוא סוף ינואר, תחילת פברואר בדרך כלל. אבל העונה עצמה מתחילה אחרי שלב הגישושים, כמה זה עכשיו? 30 משחקים בערך, שזה שליש פלוס עונה, בסביבות הקריסמס, וקריסמס זה יום, הם תמיד התלוננו על זה שהם לא עם המשפחה שלהם, אלה ששיחקו בקריסמס, אבל כולם רבים מי ישחק בקריסמס, זה מין ניגוד כזה משונה. אז אנחנו בקריסמס, אבל... תסכים איתי שהליגה נראית נורא נורא מוזר כרגע, זאת אומרת, אנחנו רואים משחקים ואנחנו לא ממש מזהים משהו כמו, כן. מה, 50% מהשחקנים שמתרוצצים שם?
כן, יש משהו כמו 70 שחקנים היום בליגה שהוחתמו, שחתומים על חוזים לעשרה ימים, תחת הכינוי hardship contract, שזה המצאה חדשה לתקופה הזו, כי האומיקרון פה, אתה יודע, הוא מתפשט באמת בכל מקום, ואדם סילבר, ואני די מצדיקה אותו, הוא מסרב הפעם לעצור את הליגה, אבל אני חושב שבצדק, וההחלטה היא, אנחנו פשוט נדהר על הגל הזה עד שהוא יעבור, אנשים הם נבדקים, הם נמצאים חיוביים, הם הולכים הביתה לשבעה ימים, או כמה זמן שלוקח להם לייצר שתי בדיקות שליליות רצופות, ואז הם חוזרים, אבל קבוצות מרוקנות לגמרי, יש קבוצות שיש בלי 8-9 שחקנים.
כן, יש גם כמה קבוצות שהמשחקים שלהם נדחו בגלל שלא היה מספיק שחקנים להלביש.
כן, ואז מה שקורה זה שאתה מקבל את האפשרות להחתים שחקנים לעשרה ימים כדי שיהיה לך סגל. המשכורת שאתה משלם להם היא לא נכללת, היא לא נמצאת תחת תקרת השכר, זאת אומרת אין לך הגבלות כאלה. וקבוצות מגייסות שחקנים מכל ליגה ג' וד' והי, זה מזכיר, אני חושבת, מקרה כזה שהוא באמת לא, הוא מאוד לא צפוי, זה מזכיר שבסופו של דבר ה-NBA זה כמה מאות מקומות עבודה שעליהם מתחרים עשרות אלפי שחקנים נורא מוכשרים, רק מעטים מהם זוכים לשחק בליגה, אתה פתאום מבין כמה קשה להיות שחקן NBA, ואז נפתחת דלת ומגיעים שחקנים מכל מיני מקומות ומקבלים את העשרה ימים שלהם, שבהם הם אולי יכולים לגנוב לעצמם חוזה יותר ארוך. זו סיטואציה מוזרה, ביזרית לגמרי, היא כמובן הופכת את כל הליגה למשמש, אבל באופן שהוא מעניין, היא לא שינתה, זה לא משנה באופן מהותי את ה... את הטראג'קטורי, את הנתיב של הליגה. אין
כן, זה נראה שזה פוגע, שזה פוגע פחות או יותר באופן שווה בכולם, זאת אומרת, זה מתחלק באיזושהי דרך מוזרה. אגב, הקבוצות הטובות ממשיכות לנצח גם בשחקנים.
זה בדיוק מה שאני אומרת,
שיקגו וברוקלין, סתם כדוגמה.
נכון? הקבוצות הטובות ממשיכות לנצח בלי שחקנים, הקבוצות הפחות טובות ממשיכות להפסיד עם שחקנים או בלי שחקנים, וזה באמת, זה איכשהו, זה לא ממש משנה את הכיוון שהעונה הולכת אליו. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אני מניחה שבעוד חודש כל השחקנים בליגה
כן, זהו, כל מי שנדבק, הקומנסס אומר, ה-common knowledge אומר שאם נדבקת, סביר להניח שלא תחזור לבידוד פעם נוספת, לפחות מהר.
נכון.
זה לא יודע, זה נשמע ככה.
זה נראה ככה, ואני מניחה שהגל הזה עוד שבועיים, שלושה ייגמר, וזה יהיה עוד אנקדוטה מוזרה בשנתיים, שלוש הפסיכיות האלה שעוברות עלינו.
כן, מצד שני, חוץ מטורונטו שהגבילו לדעתי ל-50%, וראיתי איזה משחק, שמשחק הוקי אחד או שניים שיחקו בלי קהל בכלל, קנדים, אנחנו יודעים שזה לא אמריקאי, גם בעולמות של ה-NBA מפוצצים לגמרי, נראה שרוב האנשים לא ממש, אולי בשורות הקדמיות, ליד הקבוצות, איכשהו שמים קצת מסכות, או על הקורצייד, אנשים מבוגרים יותר אולי עושים את זה, אבל הקהל ממשיך לנהור למגרשים. אגב, יש restrictions, זאת אומרת, הם נבדקים, צריכים להוכיח תו ירוק או משהו?
רק במדינות קליפורניה וניו יורק, אתה חייב להראות הוכחת חיסון, בגלל זה קיירי הרווינג, זה הסיפור של קיירי,
זה נושא.
לא, זה מה שאני אומרת, בגלל זה הוא לא יכול לשחק, כי במדינת ניו יורק אתה חייב להיות
מוכחת, ובקנדה,
ובקנדה. תשמע, זה חלק מהאווירה הכללית באמריקה של אנשים ממש נמאס להם.
כן.
ויש גם 70% מהאוכלוסייה מחוסנת. 65-70% מהאוכלוסייה מחוסנת. ואנשים שהם מחוסנים בשלב הזה לא מוכנים יותר לוותר על החיים שלהם בגלל שיש כאלה שהחליטו שהם לא מתחסנים. אנשים הולכים במסלולים מקבילים, אתה יודע, המחוסנים הם נדבקים, אבל אחוזי האשפוז וכולי וכולי מאוד נמוכים. הלא מחוסנים נדבקים וגומרים בבית חולים, וכל אחד, אתה יודע, אמריקה, כל אחד חי באחריות שהוא לוקח על עצמו. הקבוצות עצמן, שוב, אם לא יקרה משהו שהוא ממש יוצא דופן, כמו עלייה חדה מאוד פתאום במאושפזים ומתים וכולי, אני לא רואה חזרה למצב שבו מגרשים יהיו ריקים, אני לא רואה חזרה אפילו למצב שבו יכניסו רק חצי מהאנשים לאולם. It is what it is, ועם זה ישחקו.
כן, האמת היא שזה מעודד אותי. זאת אומרת, אני מסתכל על, את נמצאת שם, אני מניח שאנחנו רואים פחות או יותר תמונות בטלוויזיה, גם אם את הולכת מדי פעם למשחק, רוב ההתרחשות היא טלוויזיונית, וכשאני מסתכל על זה בטלוויזיה, אז אם אני הולך שנה אחורה, לא אדבר כבר על הבאבל, אפילו שנה אחת אחורה, שהאולמות לפחות בעונה הרגילה היו כמעט ריקים לגמרי, רק לקראת הסוף התחילו לחזור הקהל, אבל פרשנים כמו יובי בראון, בגילו המופלג וכו', הוא לא ראו אותו, לא שמעו אותו, ואם כן, אז היה אחר כך באיזשהם שיחות זום, והפרשנים לא הגיעו לאולפנים של ESPN או של TNT או מה שזה לא יהיה, הם דיברו מרחוק, זה היה נורא ביזרי כל הסיטואציה הזאת, ופתאום אתה רואה שאנשים חוזרים לאולמות וחוזרים לעמדות שלהם, וזה, לא יודע, אני אוהב את הנורמליות הזאת, למרות שלפעמים אתה מסתכל ואתה אומר, הם לא פוחדים.
אתה, בוודאי, אנחנו כולנו מתגעגעים וכמהים לנורמליות הזו. אני חושבת שרוב האנשים, אני חושבת שבטח ב-NBA, אני חושבת שזה קהל שהוא ברובו, בטח בערים הגדולות, הוא
מודע, נקרא לזה מודע.
הוא מודע.
לא ניתן פה סימנים יותר מדי.
כן, הוא מחוסן לגמרי, בטח בערים הגדולות, וזה אנשים שהם מבינים מה קורה ואיפה הם נמצאים. הסיטואציה גם היא לא מה שהייתה לפני שנתיים, ברגע שאתה נמצא במציאות שבה יש המון דרכים להילחם טיפולית בווירוס הזה, אין סיבה להשבית את העולם, אין סיבה להשבית את החיים.
כן, הלוואי שזה היה ככה גם בתיירות ובטיסות, אבל כנראה שזה יותר מורכב מזה.
כן, אל תכניס אותי לזה.
אני, שמי, שלוש שנים אני תקוע כבר. אבל לא דיבר, לא באנו לדבר פה על מגפות וקורונה, באנו לדבר על ה-NBA. וכשאני מסתכל על זה, העונה כאילו רק התחילה עכשיו, אבל זה לא ממש מדויק, כי בניגוד לתקופות אחרות, נדמה לי שכבר רואים די בבירור מי הולך לאן. יש לי תחושה, זאת אומרת, אם אני מסתכל במערב, ברור לגמרי שיש שלוש קבוצות באופן מובהק שהן טובות מאוד, שכנראה ילכו הכי רחוק שאפשר. יש קבוצות שזה פשוט, לא יודע איך להגדיר את זה, קטסטרופה מוחלטת, כמובן הלייקרס, שזה קרקס מביך, אני לא יודע איך להגיד את זה אחרת. ובמזרח יש אולי, לא ברור לאן פילדלפיה תלך, לא כך ברור עד כמה אטלנטה היא for real, למרות שהם מאוד מרשימים עד עכשיו, אבל איך נראה לך באמת, אנחנו פחות או יותר רואים את התמונות שנראה אותם גם עוד 3-4 חודשים, או שמשהו יכול להתפרק ולהתחיל מחדש?
שוב, הכל זה כוכביות של פציעות ודברים כאלה.
כן, לפחות מה שידוע כרגע.
כמו שזה נראה עכשיו, קודם כל יש קבוצה אחת שמשחקת, זה לא, זה כדורסל, זה מדע בדיוני, איך
שבוד זה. כן, וידאו גיים, לגמרי וידאו
גיים. זה לא דומה לכלום, אתה יודע, אתמול דיברתי עם ידידי הטוב רונן דופן, והוא אמר, זו קבוצה שהיא, הם לא בענף בכלל, וזה ממש ככה, הם לא משחקים, מה שהם עשו בפיניקס, בקריסמס, במשחק שבו הם חסרו, את השחקנים מספר 3, 4 ו-5 שלהם. כן. אני לא מתייחס אפילו לקליי תומפסון בכלל עכשיו.
לא, זהו, הוא עוד לא בחשבון. רק נגיד שאנחנו מדברים על גולדן סטייט, כן, שאף אחד לא יחשוב שאנחנו מדברים אולי על הניקס או על...
אני די בטוחה שהקהל שלנו הבין על מי אנחנו מדברים. הם עלו למשחק נגד פיניקס.
בחוץ.
פיניקס היא הקבוצה הכי קרובה אליהם בעיניי כרגע. הם בחוץ,
כן.
בלי השחקנים מספר 3, 4 ו-5 שלהם.
כאשר פיניקס שם. חזרו לשחק ברכב מלא לגמרי.
כן, וניצחו שם. זה לא דומה לכלום. מאחוריהם במערב באמת יש את פיניקס, ויש את דנבר, ויש את יוטה.
יוטה הייתי אומר, אני חושב ש... אני חושב שיוטה לא, היא לא... יותר יציבה ומאורגנת. פשוט דנבר, כן, דנבר טובה, אבל אני פשוט... גם הפציעות וגם כמה אפשר לשים על הגב של שחקן אחד את הכל, את יודעת, לאורך הדרך.
נכון, ולכן אני מסתכלת קדימה לכיווני הפלייאוף, ואולי ג'מאל מאורי יחזור. דנבר היא קבוצה מסוכנת, נכון שיוטה נראית יותר טוב עכשיו, אבל אם אנחנו משתתפים לטווח עמוק לתוך העונה, אני לא הייתי מוצאת את דנבר. אלה הקבוצות. האם הייתי יודעת שאם היית אומר לי ש... יש איזושהי סבירות שקוואי לנארד חוזר בקרוב, אז הייתי אומר לך שגם הקליפרס הם קבוצה רצינית, כי הם משחקים טוב מאוד, אבל
אז יש לי חדשות בשבילך, פול ג'ורג' עכשיו מושבת לאיזה
חודש. נכון, ולכן אי אפשר לסמוך על הקליפרס. זה פחות או יותר המערב, אתה יודע, הלייקרס זה סאגה נפרדת, אתה תמיד מסתכל עליהם ואומר, קבוצה שיש לה את לברון, אתה לא יכול לגרום לגמרי לפסול אותה אף פעם, אני לא רואה איך זה קורה, אבל שוב, קבוצה שיש לה את לברון, שמשחק היום, כמעט, משיג היום את המספרים הכי טובים בקריירה שלו.
אני פשוט לא רואה מי הוא משחק, זאת הבעיה, זאת אומרת, פשוט הוא נמצא שם לבד, ואגב, וגם כל פציעה שלו, תשימי לב, בניגוד לעבר, כל נחיתה לא טובה, כל מתיחה קטנה, זה כבר לא, אתה יודע, אתה בן אדם 37, זה לא צחוק.
בוודאי, בוודאי, הוא לא, אתה יודע, הוא מתחיל להרגיש את הגיל ואת הגוף, כן. אין לך ספק, אבל אתה מסתכל עליהם, ואתה עדיין יש לך איזושהי תקווה כשמדובר, אוקיי, אנטוני דייביס יבריא סוף סוף, אולי הוא אי פעם, אולי הוא יהיה מה שחשבנו שהוא יהיה. שוב, זה הכל, הסיכויים הם נורא קטנים, זה ניסוי שידענו שהוא לא יכול להצליח, הוא לא מצליח. מזרח, אני הכי הרבה אוהבת את מילווקי, אני חושבת שהם נהדרים, יש להם אליפות, אתה רואה שיש להם את הסוואגר של אלופים, הם משחקים, משחק שלהם בקריסמס נגד בוסטון, אתה רואה קבוצה בפיגור של 15 פרש בבית, ויש לה איזשהו שקט וביטחון שהיא יכולה לנצח, יש להם יאניס שהוא ליגה אחרת, ואני מאוד 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 אוהבת אותם. אני חושבת שבסופו של דבר המזרח עדיין תלוי בברוקלין, ותלוי במה יקרה איתם, ותלוי בכמה דורנט והרדן שניהם יהיו בריאים עד הסוף. אני חושבת שאם הנץ היה להם, עם סטיב נש, אם היה לו אומץ לעשות צעד שהוא בעייתי פוליטית, אבל כל כך נכון בעיניי, ולהחליף את קיירי אירווינג הבלתי נסבל הזה, הוא יכול לקבל בשבילו שני שחקנים ממש ממש טובים, בשביל קיירי אתה מקבל שניים מצוינים.
It's not his call, מה אנחנו מדברים?
אתה נותן את המפתחות לפטי מילס המופלא, הוא הרכז הראשון שלך, ויש לך, אז פטי מילס עם דורנט והרדן, ושני שחקנים טובים שאתה מקבל בשביל קיירי, זה גמר ברוקלין גולדן סטייט, שלא ראינו כמותו. אני לא חושבת... לא, אני גם לא
פוסל,
אני יודעת,
בשיחה הקודמת דיברנו על זה שרוב הסיכויים שמתי שהוא כן יראה את קיירי, והם הודיעו עכשיו שהוא כן יתחיל להתאמן מחוץ לניו יורק ולשחק, אולי בינתיים זה לא ראינו שזה קורה, יש איזה טיימטייבל לעניין הזה או שאת לא שומעת?
לא, אין, כי ברגע שהם החליטו להכניס, ברגע שהם הודיעו על ההחזרה שלו, אז הוא נבדק חיובי ומאז הוא עוד לא חזר. אז אני לא יודעת מה זה יהיה, אני לא רואה איך את זה, זה נראה לי מגוחך.
זה לגמרי מגוחך, אני חושב שזה גם לא יכול באמת לעזור, פה ושם ינצחו משחק או שניים, זה הרי לא העניין, אתה לא יכול לבנות בקבוצה בצורה כזאת, ואיזה פרצוף יש לקבוצה כזאת שיש לה כל הרכב בית, הרכב חוץ, מה זה השטות הזאת, זה לא...
יותר מזה, הם משחקים מצוין עכשיו, והסיבה שהם משחקים מצוין עכשיו היא כי פטי מילס הוא גם נהדר, וגם מתאים הרבה יותר להרכב שיש בו את הרדן ודורן. אם הוא, שוב, אני חושבת שאין שם אומץ לעשות את הדבר הזה, ואני יודעת שסטיב נש לא קובע לבד, אני לא חושבת שקווין דורן הוא כזה אוהד גדול.
לא, אני לא חושבת שזה קשור לקווין דורן, אני חושב, אפרופו טריידים קשים עד בלתי אפשריים, שהסיטואציה מאוד דומה לסיטואציה שנמצאת פילדלפיה עם בן סימונס, שפשוט אין שוק, ואף אחד לא מוכן לתת משהו בעל ערך עבורו, ומצד שני, הקבוצה לא רוצה לוותר ללא תמורה, אז אני חושב שזה דומה, וגם ג'ון...
לא, אני חושב שהקיירי אתה יכול לקבל...
זה 100 מיליון דולר.
הקיירי אתה יכול לקבל סוכנים, אני חושב יותר בקדות מאשר על בן סימונס, אבל עדיין צריך להחליט שרוצים לעשות את זה, ואני לא חושב שהם רוצים לעשות את
זה. יכול להיות שגם יש לו no trade שם בחוזה, אני לא יודע. סעיף כזה שגם הוא יכול להחליט אם הוא הולך ולאן הוא הולך, צריך את ההסכמה שלו, בדרך כלל זה מה שכוכבים מהסוג הזה עושים, אבל אני אומר, הבעיה היא עם קיירי שגם אם הוא חוזר, וגם אם נניח ישנו את הרגוליישן בניו יורק, וגם אם יקרה משהו ואיזה אילומינית יפגע בו בלילה והוא יחליט להתחסן או whatever, אני לא בטוח שהוא הופך את הקבוצה לקונטנדרית לאליפות, זאת אומרת, בטח לא בתקופה הזאת, כמו שזה נראה כרגע.
אני לגמרי מסכימה איתך, אני חושב שהקבוצה הזו עם קיירי היא פחות טובה מהקבוצה הזו, כפי שיכולה להיות, אם קיירי הולך ומביאים בשבילו שני שחקנים, סטופר הגנתי, עוד סקנד גארד
שיכול לקלוע. כן, הם צריכים מישהו שימלא את הנפח של דורנט בסקנד סקוואד באיזושהי דרך, זאת אומרת, איזה מישהו גדול, כי בלייק גריפין הוא כבר בקושי זז.
נכון.
צריכים איזה מישהו, איזה פאוור פורוורד או סוג של... פאוור סנטר כזה, שיעלה מהספסל וייתן קצת מסה. הם קצת נראים שבריריים, קלקסון כזה וכאלה, צעירים מדי.
כן. שוב, הקבוצה עם קווין דורנט, אתה לא יכול לפסול אותה, אבל אתה...
כן, אבל אתה יודע,
הקבוצה הזו לא נראית לי.
הוא לא יכול להמשיך עד סוף העונה עם 40 דקות למשחק, וכמות הזריקות שהוא לוקח. לא יודע, זאת אומרת, איכשהו, כשאתה דוחף שחקנים מהסוג הזה, קצת over the limit, אנחנו רואים איך הם מנהלים בגולדן סטייט את הדקות. אני חושב ש סטפן קרי לא עבר אולי 32, אולי 33 דקות במשחקים הכי צמודים. זה ממש מנדטורי אצלם, החלוקת הדקות היא מדהימה. ואצל דורנט, קח את הכדור וזרוק.
נכון, אבל זה גם חלק מההבדל בין גולדן סטייט לשאר
הליגה. לכל העולם. כן, אז אני, אם אנחנו מסתכלים על ה... היינו במזרח, אז אמרנו ברוקלין, מילווקי, והקבוצה שלך, לא, לא ניו יורק, הקבוצה השנייה שלך, שיקגו, זה נראה שהם, מה שנקרא, hit the jackpot, זאת אומרת, עם ההחתמה הזאת של דרוזן, זה לא יאמן.
קודם כל, בוא נניח דברים על, נעשה סדר.
הראשונה שלך.
שיקגו זו הקבוצה שלי. כן, אני השבוע חשבתי על זה שבקיץ הייתה, הלייקרס היה להם, היו להם כמה רגעי התחבטות, האם לקחת את ווסטברוק, או אם לקחת את דרוזן. ובהחלטה לקחת את ווסטברוק, מתמצא כל הכישלון הנורא הזה, של אנחנו ניקח איזה, אתה יודע, פצצת טסטוסטרון, מישהו שיעשה לנו הרבה הרבה פוזות על המדרש, וישיג מספרים, אתה יודע, הוא עושה טריפל דאבלים, וכולי וכולי, ולא מגיעים איתו לשום דבר, אתה לא, בשום מקום שראסל ווסטברוק פרח פה, ואני מחבב את ראסל, לא צומח דשא, לא אצלו, וגם לא קרמלו אנטוני. שני שחקני הול אוף פיים, שאתה לא מגיע איתם לשום מקום. שיקגו, קודם כל, מאז שקרנישו וס לקח שם את הניהול, לפני שנתיים, אתה ראית שיש שם עבודה, נעשית עבודת בנייה, לאט לאט, אחד, אחד,
קודם
אחד,
כל,
אחד.
קודם אחד. כל מאמן, קודם כל מאמן.
כן, כן, כן. הוא מצא מאמן, ואתה רואה שיש שם חזון, הם יודעים איך הקבוצה הזו צריכה להיראות, הם... זה לא דומה לגולדן סטייט, כי הם לא משחקים את אותו כדורסל, אבל זה כן דומה לפחות בקריטריון אחד של, אנחנו נבנה קבוצה שבה כולם אנשים חיוביים, אנחנו נבנה קבוצה שבה כולם מוכנים לשחק עם כולם, ומכונם מוכנים לוותר על
כולם. אני אגיד לך למה זה דומה בעיניי, זה דומה בעיניי לקבוצה הקודמת של דרוזן, זאת אומרת, זה לא סן אנטוניו הקלאסית של הביג טרי של שנות תחילת האלפיים, אבל זה קבוצה ממושמעת, זה קבוצה שכל אחד יודע את המקום שלו, שהרוטציה ברורה, שאני לא יודע אם יש או אין אגו, אבל זה לא נראה על המגרש. זאת אומרת, אף אחד לא גונב לאף אחד כדורים בשביל לעשות לעצמו. את יודעת, אני מסתכל לפעמים על הלייקרס, וזה באמת תופעות קלאסיות כשאתה מסתכל על ווסטברוק, הוא גונב כדורים מהקבוצה שלו, זאת אומרת, הכמיהה לטריפל דאבל, אני חושב שזה כבר, הוא כבר לא חושב על זה, זה כבר נהיה חלק מה-DNA שלו, והקבוצה כבר לא יודעת מה לעשות עם זה, אתה מסתכל פעם על לברון ועל, של אנטוני בייד, כשהוא ציחק, כן, כשהוא מסתכל, מה הבחור הזה עושה, כאילו, מה הולך שם? נורא.
גם ווסטברוק הוזיל את ערכו של הטריפל דאבל.
לגמרי.
והיום, אתה יודע, אנשים עושים טריפל דאבלס וזה...
קמבה ווקר שלך.
אתה מסתכל על זה, אתה מסתכל, כן, אתה מסתכל על זה קצת אחרת, אבל בשיקגו, מה שעוד יש בהם, זה לב נורא גדול. קבוצה עולה למגרש עם מחויבות מוחלטת, איפה שהם קצרים בכישרון, הם מחפים ב...
קרוזו,
בלב ונשמה, כן.
כל פעם שקרוזו נותן משחק טוב, הלייקרס פשוט מאבדים עוד, מה שנקרא, עוד פרפר נופל שם מעל, מה זה, הקריפטו, קריפטו סנטר.
וזה עוד הסימון שנפל שם, ושוב, זה מעניין, קרנישו וספיפוס בעיניי, כי הוא לא מישהו, הוא בא מאירופה, אבל הוא מישהו שהבין שאם הוא מנהל קבוצה בשיקגו, הוא צריך לבנות קבוצה שהעיר תאהב אותה, כי האנרגיה היא לא תאומן, כששיקגו רצה אנחנו יודעים מה זה, האנרגיה שם היא לא תאומן, וזו קבוצה ביתית מאוד, נורא קשה, שוב קשה מאוד לנצח ביונייטד סנטר, אז כל זה ביחד זה נהדר, כמה רחוק הם יכולים ללכת? סיבוב שני אני מניחה, לא יותר.
את יודעת איך זה, לפעמים
דברים
מתחברים ולך תדע.
נכון.
טורונטו, טורונטו של קוואי, מי בכלל ראה את זה מגיע?
כן, אבל הם בדרך הנכונה, זאת אומרת, אם הם ימשיכו ככה, תוך שנתיים הם קונטנדר, אמיתי.
כן, יכול להיות שעוד לפני. וצמודים עליהם, כן, וצמודים עליהם, נניח רגע למיאמי, שהם תמיד איכשהו בגלל ההרכב, בגלל ריילי, בגלל המסורת, בגלל שהם באמת קבוצה כל כך יציבה וקשוחה בתוכה, אפשר לדבר עליהם אחרי זה, קליבלנד היא סיפור מאוד 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 מעניין, היא סיפור, היא סיפור, כן, היא סיפור של עיר קשה, לא, את יודעת, בסדר, לברון והיה, והוא, this is for you, קליבלנד, אנחנו מכירים את כל הצעקות, בליבלנד של ה-30-30 שהיה, וכל ההיסטוריה של האגומה של הפוטבול שם, ושל הבייסבול, ופתאום זה נראה שבניגוד לשנים של לברון, ובניגוד לשתי הריצות של לברון, זה נראה כיף. זאת אומרת, כשלברון היה שם, זה לא נראה כיף, בעיניי.
כן.
פתאום זה נראה שאנשים נהנים שחק שם.
כן, אבל תשמע, זה לא תמיד, אני שומעת את זה הרבה, זה לא כך הוגן להשוות קבוצות עם סופרסטאר כמו ובלי סופרסטאר, ברמות האלה. שוב, אנחנו שמים את סטף קרי בצד, כי הוא לא דומה לכלום, אבל קבוצות שמשחקות עם לברון, וקבוצה של קווין דורנט, ואתה יודע מה, קבוצה של ידידנו מייקל ג'ורדן, החבר'ה מסביב, זה לא הייתה הנאה גדולה, אבל הם לקחו אליפויות. קבוצות שאין להם את הסופר אגו הזה, זה אחרת. אתה יודע, הם קצת מזכירים עכשיו את קליבלנד של, אתה יודע, מרק פרייס וקרייג הילו.
כן, לפני
הקבוצה הזו שהייתה תמיד, וברד דורטי.
ברד דורטי, כן, האיש על הנסקר אחר כך.
בדיוק, בדיוק. אז הם קצת מזכירים את הקבוצה ההיא, אבל הם הרבה יותר צעירים, בונים שם מאפס. אתה יודע מה, לפעמים זה אחד הדברים הכי מעניינים לראות בכדורסל, בטח ב-NBA, זה לראות פרנצ'ייז יום אחד מחליט, אוקיי, the hell with this, אנחנו בונים מאפס, מכלום.
ומזל בבחירות, וסקאוטינג קצת יותר, רואים את זה כבר בעשור האחרון בגולדן סטייט, שהם פשוט לא מפספסים כמעט עם רוקיז, למרות כל הדיבורים, דיברו כולם על למלו, לקחת את למלו, למה לא לקח אותו, ולמה לקחו את וייזמן, אבל הנה קמינגה עושה דברים שם, שאתה בכלל לא מאמין שרוקי מהסוג הזה מסוגל לעשות. והסיפור של קליבלנד, לחשוב שג'ארד אלן ומובלי, שני טווין טאוורס, שביחד פחות או יותר עם ההיקף של חצי מכל אחד ואחת מאיתנו, ואתה לא נראה שיש להם את העוצמות האלה, פתאום קבוצות מגיעות ולא יודעות כך מה לעשות מול הדברים האלה.
לא רק זה, גם אתה מסתכל, קווין לאב חזר לחיים, הוא כבר היה
מת. מה זה, הבן אדם היה גמור.
אז הוא חזר לחיים. תשמע, אני חושבת שחלק מזה זה התהליך המאוד בריא שעובר על הליגה בשנתיים שלוש האחרונות, של לקחת מאמנים שהיו שחקנים, ולפתוח את הליגה נגיד ביקר סטאף, אתה יודע, זה...
לא, הם לא ממש היו שחקנים, אם את מסתכלת גם אנסל ג'וניור, וגם ביקר סטאף, וגם
פול סיילט
ג'וניור, שחקנים קטנים.
שחקנים קטנים, כן, הדובות הזה.
בילי דונובן שיחק רק בקולג'ים, אני זוכר, נכון. מאמן היה מקצוע, הם גדלו בקולג'ים, גדלו בתיכונים, לאט לאט באו להיות עוזרי מאמנים, קחי את האחים בן גנדי, קחי את יובי בראון, זאת אומרת, באמת, היסטורית, הכי גדולים. אני חושב שפיל ג'קסון לא נחשב כשהיה שחקן ביי ממש, זאת אומרת, הוא היה שחקן מחליף לא הכי חשוב בעולם, ונהפך למה שנהפך, זאת אומרת, היסטורית אני לא בטוח, אולי ראסל, יש מעט מאוד דוגמאות של שחקנים של מגה סטארים שנהפכו למאמנים גדולים, אולי ברד וגם הוא לא יחזיק יותר מדי זמן.
מה שעוד קורה עכשיו בעיניי, וגם הוא מאוד חיובי, זה מין תגובת נגד לטרנד הזה שהיה של כמה שנים של אתה בונה סופר טימס וכולי וכולי, והרבה מאוד קבוצות הגיעו למספנה שאנחנו לא יכולים לבנות סופר טימס, אנחנו לא יכולים להביא שלושה דורנטים, ואנחנו לא יכולים, אין לנו כסף, או אנחנו לא אטרקטיביים מספיק, מי רוצה לשחק בקליבלנד? אז אתה בונה קבוצה להתחלה, זה נכון דרך אגב, אתה יודע, בממפיס בונים קבוצה לאט לאט, תן להם עוד שנתיים, והם קונטנדר.
אגב, ראית כמה ג'אמורנט נעלב מהקהל שם? הוא ממש בכה. במשחק שהוא חזר הרי הם הפסידו, הם הפסד טיפשי ו... הם אמרו לו עדיף שלא היית חוזר, וואי, 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 זה היה קורא הלב.
הוא בסדר, הוא ילמד.
כן.
הוא ילמד להתמודד.
או שהוא ילמד, או שהקבוצה, או שהאוהדים ילמדו, שאם יש לך שחקן מהסוג הזה, כדי שתשמור עליו. לא נראה לי שקרי, גם המשחק הכי גרוע שלו, לאורך כל השנים בגולדן סטייט, קיבל תגובה כזאת מהקהל שם. זאת אומרת, יש קצת בגרות, את יודעת.
כן, אבל זה כבר אנחנו נכנסים לכל מיני, את יודעת, הבדלים בין...
כן, בין טנסי לסן פרנסיסקו.
בדיוק, בין טנסי לקליפורניה.
כן.
אבל לא משנה, יש שם, אתה יודע, אז דוגמה אחת, יש קבוצות, אפילו גם אטלנטה, שאני לא רואה אותם הולכים לשום מקום יותר רחוק.
לא, הם ממש גרועים הרבה יותר השנה מאשר שנה שעברה. ממש נפלו.
אבל יש שם איזשהו בסיס, אתה יודע, יאנג וזה, אתה בונים יאנג וזה, אתה בונים קבוצה לשנים קדימה. אז זה כן טרנד שהוא מאוד מאוד, מאוד מאוד נחמד בעיניי.
כן, טוב, אז...
לא רק קליבלנד, אגב, גם מינסוטה, גם במינסוטה אתה רואה שבונים שם משהו. שים את טאונס ואת
אנדר... מינסוטה, אדוארדס, הוא פשוט...
אדוארדס הוא נפלא.
זה לא יאמן הדבר הזה. היה לו משחק של 10 שלשות, מי בכלל ראה את זה מה?
שים את אדוארד וטאונס, ותן להם עוד שנה ביחד, וזה רצינית מאוד.
אז זהו, שטאונס, אני לא מצליח להבין אם הוא רוצה לשחק או לא רוצה לשחק, זה כל הזמן איפשהו באמצע הסיפור הזה. יש לו מצבי רוח, מעבר לטרגדיות האישיות עם הקורונה והמשפחה.
לא, 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 יש לו מצבי רוח, אבל אני חושב שהם בונים שם קבוצה, וגם הם צריכים עוד שנה, שנתיים.
כן, טוב, נו, אבל הם צריכים להיפטר מדיאנג'לו ראסל, כי זה... הוא לא יביא אותם לשום מקום, זה לא מציאה גדול. אוקיי, הפסקה קטנטונת, ונחזור עם כמה תחזיות, רעיונות, דברים פרועים יותר. עוד רגע. אוקיי, ציפי, הסיפור הזה של הלייקרס, כמעט כולם מדברים על זה שהקבוצה שתהיה אחרי הדדליין לא תהיה אותה קבוצה שאנחנו רואים כרגע. עכשיו, אני מסתכל על זה, מאיפה הם יביאו שחקנים? מי יבוא לשם? זהו, זאת אומרת, זה מה שיש. מה יקרה? מה עוד יכול לקרות?
זה מה שיש. הדבר היחידי שאני יכולה לחשוב עליו, אבל אין להם נכסים, אין להם, אתה לא... אני לא יודעת מי ייקח, אתה לא יכול להחליף את ווסטברוק עכשיו, מה תקבל בשבילו?
מי ייקח אותו, את יודעת, זה גם חוזים, זה
נכון?
לא כל כך
פשוט. בדיוק, מה תקבל בשבילו ומי ייקח אותו, תראה את, אגב, מה שדיברנו לפני 10 דקות, שמו את ווסט אנסלד בוושינגטון, והנה קבוצה, לא צריך את ראסל ווסטברוק, אז... אני לא רואה, אני פשוט, אם אנחנו מתייחסים ללברון כאל ג'נרל מנג'ר, אוקיי? אני לא רואה עם מה יש לו לעבוד. אני לא רואה גם שחקן בשוק שהוא יכול להיות סוג של game changer עבור הלייקרס. כי הקבוצה הזו היא פשוט...
כן, אבל אני רק אזכיר לך שהרבה פעמים שחקנים שעשו שינוי, קחי סתם לדוגמה את אותה קבוצה מלפני כמה זה? שנתיים של טורונטו, שמה שבסוף היה הסוויץ' שהביא להם אליפות היה סוויץ' שבכלל לא ראית שהוא משנה משהו, ולנצ'וניאס במקום מר גסול, זאת אומרת מר גסול ווולנצ'וניאס, זאת אומרת זה השחקנים נורא דומים בגודל, באופי המשחק והכל, ופתאום הכל התחבר, זאת אומרת, לא בהכרח אתה חייב להביא מגה סטאר נוסף, כי אין כבר כאלה והם לא אוויילבל, ואם תרצה לעשות החלפה בין קיירי לווסטברוק, אז תקבל את הרע בכל העולמות, סתם כדוגמה, או בן סימון שכבר כנראה לא ישחק כדורסל, בטח לא כדורסל משמעותי השנה. השאלה אם יש להם בכל החקי חילוף האלה, בכל הספסל שלא נגמר, וכל שבוע מחתימים עוד איזה מישהו שהגיע או מבית אבות, ג'ו ג'ונסון בבוסטון, שזה לא ראי צחיק אותי, ודארן קוליסון פתאום חזר מהפרישה בלייקרס, וכל 10 הימים האלה. השאלה אם יש אנשים שיכולים, ג'אר סמיטים כאלה, זאת אומרת, כאלה שיכולים איכשהו, להבין את לברון, לשרת אותו, לתת לו להיות המגש שעליו הוא יוכל איכשהו לחזור, כי בכל הכבוד, כמו שזה נראה כרגע, אנטוני דייביס לא הולך למקומות נכונים, הוא הולך אחורה, נורא מוזר מה שקורה איתו.
אני לא רואה מה לברון יכול לעשות יותר ממה שהוא עושה עכשיו על המגרש, זאת אומרת...
זהו, הוא צריך שמישהו יעשה דברים אחרים, הוא צריך מישהו אחר לידו.
נכון, אבל הוא לא, אני, מי? שוב, גם...
עד שאנחנו לא נראה, לא נדע, הרי את יודעת איך זה, אתה קם בבוקר ופתאום בלוקבאסטר, לך איתי די.
אבל גם אם תחליף שחקן אחד, אוקיי, בסדר, אני פשוט מסתכלת מנקודת המבט של קבוצות אחרות בליגה, אף אחד לא ייתן לך שום דבר משמעותי בשביל ווסטברוק או בשביל קרמלו אנטוני, ובטח לא בשביל שחקני הדרג השני והשלישי.
כן, השאלה אם קבוצות ירצו להיפטר מחוזים, זאת אומרת, אם הם ירצו לעשות, את יודעת, זה כמו בבייסבול, contenders או pretenders, ובואו ננקה קצת את השולחן, נתחיל מאפס ונביא שחקן שמתאים, שחקן או שניים או שלושה שמתאימים לקונסטלציה הנורא נורא מוזרה, זאת אומרת, אני לא יודע, איזה פליימרקר אחד שאין לו כל כך אגו, סוג של להחליף את קרוזו, או משהו בסגנון הזה, ועוד איזה ביגמן שהוא לא הידיים המחוררות של של דווייט האווארד, או מי שנשאר להם שם, או דיאנדר ג'ורדן שלא תורם כלום. זאת אומרת, אני, כשאני עובר על הרשימה של השחקנים בלייקרס, זה ממש מביך. זאת אומרת, איך הם בנו את הדבר הזה?
בדיוק, ולכן אני חושבת שבשביל שיקרה מה שאתה אומר שצריך לקרות, הם צריכים להחליף 5 שחקנים.
כן.
זאת אומרת, הכל שם מראש בנוי כל כך רע, הם צריכים להחליף את כל הקבוצה, הם צריכים להחליף את 5 הראשונה שלהם, חוץ מדייוויס הם צריכים להחליף את כולם. אז אני לא, אני פשוט לא רואה ריאלית, אני לא רואה איך זה קורה. הצ'אנס היחידי שלהם זה שאת יודע, איכשהו נכנסים לפלייאוף, והפלייאוף הוא קצת עולם אחר, ואז יש לך 4 שחקנים מאוד מנוסים שהיו שם, ואם פתאום נשרף איזה פיוז, אתה לא יודע. אבל שוב, הסיכויים שזה יקרה הם מאוד תנים, הסיבה שבגלל אנחנו בכלל מדברים על זה, היא כי אתה אף פעם לא יכול לפסול קבוצה של לברון ג'יימס, אף פעם בחיים. ולכן, אני לא פוסלת אותם, אבל אין בי שום אמונה שממש, ראיתי, ראינו את גולדן סטייט ופיניקס בקריסמס,
כן.
לפני המשחק של הלייקרס ברוקלין. כן. וזה היה כמו לראות שני ענפים שונים.
לגמרי.
זה היה כמו לראות שני ענפים שונים, ואני אומרת, הקבוצה הזו של הלייקרס, אם היא צריכה לשחק לא נגד גולדן סטייט, נגד פיניקס, היא מפסידה 4-1 בסדרה כזאת.
זה מה שקרה בשנה שעברה, אבל אז היה את הסיפור של הפציעה. אגב, הלייקרס השנה שעברה, אם לא נפצעים, איזה קבוצה שעומדת על המגרש הרבה יותר טוב מהקבוצה הנוכחית, הרבה יותר טוב.
1000% יותר טוב,
בטח. זה ממש, אני שוב לא אוהד של הלייקרס, ולא ממש אכפת לי מהם, ואני אגיד ככה בשקט, כי רק שנינו פה, די קצת ירד לי מלברון, אני לא נעים להגיד, הוא קצת מוציא את הכיף מהכדורסל, זאת אומרת, עושה דברים מדהימים, ולא היה אתלט ברמה הזאת, לאורך כל כך הרבה זמן, מעולם, אבל הקבוצות שהוא גם בתקופות הכי גדולות, גם בריצה של מיאמי, גם בריצה של השנייה של קליבלנד, אפילו בראשונה כשהוא הגיע לגמר מהשנה השנייה השלישית נגד סן אנטוניו, לא יודע, זה לא כיף, זה לא כיף, כשאתה מסתכל על קבוצות, אפילו קבוצות שהיה בהן סופרסטאר דומיננטי, כן, מייקל ג'ורדן או לא יודע לאן ללכת עכשיו עם ההשוואות, זה היה פן אחר, אנחנו לא סתם אוהבים את שיקגו כשיקגו, אנחנו אוהבים את שיקגו כי היה להם מאפיין של המשחק, אצל ג'ורדן הוא נכון שהוא היה דורסני ודומיננטי ואכזר וכל מה שנגיד עליו, אבל הם ידעו לבנות את הפיס סביבו והפכו לקבוצה מדהימה, אצל הקבוצות של לברון הם לא היו קבוצות מדהימות, משהו פה לא מתחבר נכון. זה לא, לא יודע, אין כיף.
אני לא לגמרי מסכימה. תשמע, זה גם שאלה של טעם, של מה אתה רואה, מה אתה אוהב, מה נראה לך כדורסל יפה ומה לא, וכו' וכו'. אני חושבת שהקבוצה של לברון, ששתי האליפויות במיאמי, הייתה קבוצה נהדרת. אני חושבת שהאליפות בקליבלנד הייתה סופר מרגשת בצורה שהם בה הם שיחקו, בדרך שבה הם לקחו.
אם לא דריימון גרין המטומטם מכניס לו ביתה לביצים, הם לא מגיעים למשחק 7. הם לא מגיעים לשחק שזה פילי.
מה זה משנה? מה זה
משנה? זה משנה, תשמעי, את יודעת.
לא.
את אומרת אותו דבר גם על הלייקרס, אם אנטוני דייוויס לא נמצא, יכול להיות שהם הולכים עד הסוף.
לא, אני לא אומרת אותו דבר, לא, מה פתאום, אבל כל אליפות אנחנו יכולים, זה עם קווין דורנט, לא דופק את הברך, אז...
נכון. לא, אני לא לוקח שום דבר, אני לא, אגב, זה קבוצה של ביג 3, או ביג 4, ברגע שהביאו גם את ריי אלן, וזה קבוצות אינסטנט, עובדה שזה לא יחזיק מעמד, עובדה שלא היה לגאסי. זה לא...
זה משהו אחר, אז אנחנו מדברים פה על משהו אחר, אנחנו מדברים כאן על משהו אחר.
אני מדבר על הדברים שנבנו בשביל לרצות את ג'יימס, הקבוצות נפלו לרגליו בשביל לתת לו את התנאים הכי נוחים, שהוא יביא אותם להר סיני.
אני לא חושב שזה נכון לגבי מיאמי, זה הייתה קבוצה של שחקנים, שבה הוא התאים את עצמו לקבוצה, אני אגיד לך איפה כן, צריכה להיות, איפה כן אני מקבל את טענות לגבי לברון ג'יימס, זה שבניגוד לג'ורדן וגם קובי, הוא לא, אף פעם לא הסכים להיות תחת מאמן גדול באמת, ולתת למאמן הגדול הזה את האפשרות לבנות את הדבר הזה. גם מייקל וגם קובי היו תחת, וגם מג'יק ג'ונסון, היו תחת טריילי, היו תחת פיל ג'קסון, הם, היה להם אגו גדול כמו של לברון, והם הם, הם, הם הבינו שהם צריכים איזושהי שיטה כדי שתהיה להם מורשת. לברון, המורשת שהוא רואה בעיניו היא לא מורשת של פרנצ'ייז, היא המורשת שלו אישית. הוא טיפוס מסובך, אני ניסיתי לחשוב השבוע, מדברים פה על סופרסטאר, פי אלף יותר קבוצתי, מג'ורדן, מבריינט, כמעט כל שם שתביא לי.
הוא השחקן המושלם מבחינת הכישורים.
לא, אני מנסה לחשוב על מישהו כמו לברון ג'יימס, שם אותו, האם הוא היה נהנה לשחק במערכת כמו בגולדן סטייט או לא. זה היה יכול להיות ניסוי מרתק, כי אתה רואה מישהו שאוהב לשחק כדורסל קבוצתי, אבל מצד שני הוא צריך שהכל יתאים לו. וזה היה
יכול להיות... את יודעת מה, אני אגיד לך למה לא. אני אגיד לך למה לא, כי אני מסתכל על סטף קרי, ואני מסתכל על... שוב, דורנט זה דבר שונה לגמרי, אבל אפרופו גולדן סטייט והשיטה שבה הם משחקים, כמות הקילומטראז' שעושה סטף קרי בלי הכדור, ובחסימות לאחרים, וביצירת מצבים, וביצירת מצבים לעצמו, ולהשתחרר, ולחפש, אוקיי, יכול להיות שלברון מוסר טוב יותר מקרי, הוא לא מוסר אותו מגרין, את כל העבודה הזאת, אני מסתכל לפחות בחמש השנים האחרונות של לברון בכדורסל, כשזה לא מסתדר בדיוק בדרך שהוא רוצה מבחינת המשבצות על הלוח, הוא עומד ומסתכל על המהלך.
לא, אני לא יודעת, אני לא חושבת, זה לא הוגן להגיד.
זה מה שאני רואה בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, בוודאי.
לברון עובד קשה מאוד.
עובד קשה, אבל לא בשביל אחרים. לא בשביל הקבוצה, זאת אומרת, הוא עובד קשה בשביל ליצור לעצמו מצב טוב, הכי טוב שאפשר לקבוצה, זה לא בהכרח הכי טוב לקבוצה. זה מה
שאני רוצה להגיד. אבל שוב, אני לא חושבת שאנחנו יכולים להשוות אותו לקרי, קודם כל שחקנים שונים לגמרי.
לא, דיברת על להיכנס לסיסטם של גולדן סטייט, בגולדן סטייט כולם עובדים כל הזמן. כל הזמן.
אני לא יודעת אם לברון לא היה עובד, אם הוא היה נכנס לסיסטם.
זה תרגיל אינטלקטואלי.
ולכן אני אומרת, זה הניסוי שהייתי מאוד 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 שמחה לראות. מכאן ועד לברון מוציא את הכסף,
אני לא יודע, כבר אפילו האליפות בבאבל לא הייתה כיפית. משהו בלברון מרגע שהוא מה שנקרא accomplished את ההישג הזה של שתי אליפויות במיאמי ועוד אליפות היסטורית בקליבלנד, זה כבר לא נהיה קבוצה, זה כבר נהיה לברון ועוד כל מיני עוזרים וכל מיני כאלה, את יודעת, מגישי תה ומגבות. שוב, זה התחושה האישית שלי, היא משותפת, אני שומע אותה מכל מיני מקומות, בבית ובחוץ, אבל כמובן לא חייבים להסכים על זה. אין ספק שהוא head and shoulder, באמת, כנראה שני בכל הזמנים, לפחות בעיניי, מבחינת הגדולה כספורטאי, כשחקן כדורסל, בן אדם, אני לא יודע. אוקיי, אז הלייקרס הסכמנו שאין להם כל כך לאן ללכת עם הסיפור הזה. ברוקלין, מה, את חושבת שסיכוי כלשהו שהם יצליחו להיפטר מקרי בשביל משהו? זאת אומרת, זה משהו שהוא doable, שהוא possible?
אני לא חושבת שהם מנסים, אבל אם הם היו מנסים, בוודאי שהם היו מצליחים.
אבל עם הסגל הזה אני לא רואה איך הם לא עוברים את מילווקי.
אבל הם כן, טוביה, הם כנראה מבינים בכדורסל יותר טוב מאיתנו. אני חושבת...
או שהם מבינים את המגבלות שלהם יותר טוב מאיתנו.
בוודאי, אנחנו לא מכירים את מה שקורה בפנים, אנחנו לא יודעים את החוזה שלו, ואנחנו לא יודעים מה...
לא, רק אפילו בלי זה, זאת אומרת, איזה שוק יש לך, מה תקבל, ואם מישהו בכלל נותן משהו בשבילו, ומה אומר דורנט, כי את יודעת...
אני עדיין חושבת שחלק גדול מזה זה פוליטיקה ותדמית, וכולי וכולי, קיירי אירווין מאז שקלה סן ניצחון, סל אליפות, לא עשה שום דבר טוב לאף קבוצה שהוא היה בה.
נכון.
ועדיין אנחנו חמש שנים אחרי, ממשיכים להתייחס אליו, כאילו אחד השחקנים הטובים בליגה, הוא אפילו לא, אתה יודע מה, הוא אפילו לא אחד מ-30 השחקנים הכי טובים במאה ה-21.
וקליי תומסון יצא, לא נכנס לרשימת ה-75.
אז אפשר לבקח, אבל קיירי בטוח שהוא המציא את הכדורסל.
לא, תראי, היכולת ההתקפית שלו היא פנומנלית, אבל כדורסל זה לא רק הוא על הסל, את יודעת.
היכולת ההתקפית שלו פנומנלית, אז את יודע מה, אם אנחנו מדברים על שחקנים שהם עושים כל מקום שהם מגיעים אליו, אז הוא גבוה מאוד בצמרת, וזה כבר חמש שנים ככה.
כן, כן, אין ספק בכלל.
ושום דבר, ועדיין התדמית היא תדמית, והפוליטיקה היא פוליטיקה, אני, כמו שאני מכירה את סטיב נש השחקן, הוא היה מעדיף קבוצה עם פוינט גארד, עם פטי מילס, עם פוינט גארד נורמלי שיכול לנהל משחק על קיירי.
אני חושב שהסיטואציה הזאת היא בעייתית לקבוצה בכלל, כי אתה תמיד מכין את מה שנקרא בלוטים. זאת אומרת, את הרטים, ויש לך את הבלוטים, ואתה צריך מישהו שייתן לנו את הספארק מהספסל, ופדי מילס עשה את זה מצוין בסן אנטוניו, ועשה את זה בהתחלה, כשהיה להם שחקנים, ועשה את זה מצוין בברוקלין, אבל עכשיו, אם אתה מעלה אותו בחמישייה, בעצם אתה נשאר בלי ספסל, זאת אומרת, תמיד יש את
ה... אז תביא ספסל.
אוקיי, אין בעיה, אני רק, אני שוב אומר, תמיד היה דיבור הזה, שיש שחקנים שלא עולים טוב בחמישייה, אבל מצוינים מהספסל. פדי מילס הוכיח שהוא קם מצוין פה ומצוין שם. אז כן, צריך להשלים את הספוט הזה שעכשיו נהיה שם חור, זה לא, הצעירים האלה שמסתובבים שם לא יעשו את העבודה, זאת אומרת, זה לא מספיק טוב מה שיש שם כרגע. אז אמרנו שיש לנו את מילווקי ואת ברוקלין ומיאמי, שיקגו, זה פחות או יותר הקונטנדרס במזרח, סוג של?
נראה ככה, כן.
כן, עכשיו במערב,
אחד הדברים...
כן, זהו, שאלה מה יהיה עם פילדלפיה, כי הם ממש מתנהלים מתחת לקליבלנד, זה לא כך ברור מה הולך איתם. הם גם צריכים להסתגל לסגל שהוא... אתה תלוי באמביד ביותר מאשר כל קבוצה אחרת לא היה בשחקן מסוים בליג.
נכון, הם צריכים להחליט אם הם הולכים חזק על השנה הזו, ואז הם צריכים למצוא טרייד לסימונס, או שהם זורקים את העונה הזו, יהיה מה שיהיה, נגיד מה.
בסדר, אבל עדיין סימון זה עם עוד שנתיים קדימה בחוזה, זה לא פותר להם את הבעיה באמת. הוא לא משתחרר ממנו כך מהר, צריכים לעשות עליו טרייד.
זה מה שאני אומרת, טרייד.
עכשיו, במערב, אם אנחנו הולכים קצת לבטן הנמוכה יותר, נקרא לזה ככה, אני חושב שזאת אכזבה שידענו שהיא הולכת לקרות. דאלאס, זה נורא מביך, זה נורא מביך. זה נראה, א', שכמו שחששנו, כמו שחשבנו, זה לא ג'וב של ג'ייסון קיד, הוא לא מתאים לעניין הזה.
נכון.
אגב, עכשיו מסתבר שחלק גדול מההליכה של קרליי לא כל כך בגלל כל מיני דברים שהיו בהנהלה עם דוני נלסון שנהל הצדדו וכל מיני סיפורים עם הסוכנים שם, אלא שהוא פשוט גם רב עם דונצ'יץ'.
הוא רב עם דונצ'יץ'.
כן.
הוא רב עם דונצ'יץ', וזו ליגה של שחקנים.
כן.
אבל ברגע אבל ג'ייסון קיד זה פשוט...
הוא לא מאמן טוב,
זו בחירה שגויה מוסרית, חרא של בן אדם.
זהו, זה כבר קבוצה שלישית שהולכים עליו, גם הניקס, גם מילווקי, ועכשיו דאלאס, ובכל מקום היו, ניו יורק פחות, אבל בכל מקום היו, בוודאי מילווקי ועכשיו בדאלאס, היו פרנצ'ייס פליירס שאתה תעשה כל מה שאפשר שהם לא ילכו, ואתה לא עוזר לקייס שלך במקרה הזה, זאת אומרת, דונצ'יץ' חתם אמנם על החוזה המטורף, אבל את יודעת, זה קבוצה שנראית רע, והוא עצמו נראה לא מספיק טוב.
נכון, הוא לא נראה לוקה הקלאסי, ואני חושבת שאם הם יחשלו, לא ילכו, אני לא יודעת לאן הם יכולים בכלל ללכת השנה, אבל אני מניחה שתדע, אם ימצאו את עצמם פתאום מחוץ לפלייאוף, זה כישלון שאי אפשר למחול עליו. מרק קיובן יצטרך לעשות החלטות.
נראה שהוא קצת שלי... איבד עניין, לא יודע, נראה
בדיוק,
לי שזה קצת משעמם.
בדיוק, התחושה שלי זה שהוא הצעצוע מצאת עצמו.
כן.
אני חושב שיהיה
פחות לו... רואים אותו, פחות טכניות, פחות 50 אלף דולר כנסות, פחות משתוללות על הפרקט.
אני חושב שיהיה עדיף, יהיה טוב לו ולפרנצ'ייז אם הוא ימכור אותו, והם יצטרכו לעשות כל מיני החלטות רציניות, וההחלטה הראשונה היא, אתה לא ממשיך עם ג'ייסון קיד, כי הוא לא מאמן. מצד שני, קצת מאכזב אותי לשמוע שלוקה בשנתו השנייה בליגה כבר מפטר מאמנים. זה בייס אותי.
זה מגיע לא מוכן, זה מגיע לא מוכן. הוא אוברווייט, והוא לא שיפר, בתכלס הוא לא שיפר שום אספק במשחק שלו, שזה מאכזב. ואם יש משהו שאי אפשר להגיד, רע על לברון או על קובי או על אפילו ג'ייסון טייטום שלידר הוא כבר לא יהיה אבל עדיין לומד כל הזמן ומשתפר, לוקה זה אותו גימיק שהיה ופחות מהר ופחות חזק, וזה מצער.
כן, כן, אני יכולה, אולי הקיץ היה לו קשה מדי, הוא שיחק,
אבל רוב אלה שחזרו מהאולימפיאדה חזרו טובים יותר.
יש לא נכון, מידלטון וג'ואלו אולווי, לקח חודשיים וחצי להתאושש, שהם חזרו עם מילווקי, אבל לא משנה, נגיד שזה...
פאטי מילס אגב, פאטי מילס היה מדהים באולימפיאדה, והמשיך כאילו לא עצר לרגע.
נגיד שאלן, כן, אבל הלחץ...
בוקר, היו כמה שעשו עבודה.
הלחץ הפאטי מילס ב-NBA זה לא הלחץ שהיה לקודנסוס ב-NBA, אבל לא משנה. נגיד שאלה נסיבות מקלות, היה לך קיץ ארוך, לוקח זמן להיכנס, העונה היא מאוד ארוכה.
לא, דיברו על זה, שמעתי אצל, באחד הפודקאסטים, על זה שהוא פשוט אוכל בלי חשבון, שותה בלי חשבון, המון סוכר, המון שומנים, זאת אומרת, אין לו את המודעות הזאת של, 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 שכל כך התפשטה בליגה, שהשתרשה בליגה לשמור על אורח חיים בריא.
כן, זה קצת, הוא קצת הביא מנטליות אירופאית, ו... אני מקווה שזה מין שלב כזה די בלתי נמנע, ששחקן צעיר שקפץ לפסגת העולם.
זאת אומרת, MVP קנדידי,
ונתן איזה, הוא קפץ לפסגה ונתן איזה טיפה לפחרר אותו, וזה קצת מוריד אותו, ואחר כך הוא יעלה מחדש. אני מקווה שזה יהיה המסלול הרגיל שאנחנו מכירים, כי אחרת זה יהיה עוד... זה יהיה נורא מאכזב. בשנה השנייה שלך בליגה, בשנה השלישית בליגה, אתה מפטר מאמן, זה מאכזב, זה חרה. אבל אתה יודע, הוא יצטרך ללמוד, אם הוא צריך ללמוד דרך ככה, דרך עונה שבה הוא נראה לו טוב, ואנשים שולחים אליו עין עקומה, האם הוא באמת הכוכב הגדול שחשבנו שהוא, אם זו הדרך שלו ללמוד, אתה יודע, עדיין בחור נורא נורא צעיר.
כן, אבל את יודעת, לפעמים קשה להשתחרר, כשאתה נתקל על לימבו הזה, לא תמיד קל לצאת ממנו, זאת אומרת, אנחנו רואים זיין וויליאמסון, אנחנו רואים, את יודעת, חבר'ה אלה שהם נראו פחות או יותר כמו מלכי העולם רגע אחד, והם צעירים מדי, ולא שמרו עליהם מספיק, והם עצמם כנראה לא מספיק בוגרים, והסביבה שלהם, תמיד זה הרקטה של הסביבה שלך, זאת אומרת, אתה לא לבד, ראינו בהיסטוריה של NBA, כן.
זה מה שמפריד בין גדולים לשחקנים טובים.
ופחות גדולים.
כן.
בכל אופן, טוב, אז אנחנו נסכם פחות או יותר, שאנחנו פחות פלוס מינוס יודעים מי הקונטנדרס, בשני הקונפרנסים, זה לא חושב שאנחנו הולכים להיות מזועזעים או מופתעים קשות, מעניין יהיה לעקוב אחרי הלייקרס, כי לא יכול להיות שהם לא ינסו לעשות איזה שינוי, כלומר, כמו שזה נראה כרגע, הם זורקים את העונה לפח, לא משנה אם הם יגיעו מהפליי.
לא, זהו. לא, זהו, הם בטוח ינסו לעשות משהו.
ינסו לעשות משהו, חייבים.
לברון בשום אופן לא יסכים שזה יהיה ככה, אז הם ינסו לעשות משהו.
כן, וכן, יש פה כמה נעלמים שעוד לא נפטרו, קיירי וסימונס וג'ון וול, שזה גם כן, בן אדם היה אולסטאר ופרנצ'ייס פלייר, ופשוט התעדה, כמה זה כבר? 3-4 שנים שהוא לא משחק בכלל. יושב עם חוזה של עשרות, או לא יודע, כמעט 100 מיליון ביוסטון, ורק אומרים לו, יושב פה ואתה לא משחק, ואף אחד לא רוצה לקחת אותו, שזה מסוג הדברים שבאמת, זה נורא מוזר בספורט המקצועני, שאתה מסתכל ואתה אומר, כאילו, איך בכלל זה ייתכן? איך בכלל ייתכן שאתה לחוד במשהו שאולי טעית בו, אולי השחקן טעה בו, ואין לך דרך לצאת מזה. כאילו, בעולם האמיתי זה בכלל לא קורה ככה.
יש דרכים לצאת מהכל אם שני הצדדים רוצים.
זה לא רק שניים, זה כל העניין, הרבה פעמים לא רק שני צדדים. זה מורכב מדי. בסדר, אז מתי אתה דדליין, זוכרת? יש איזה עוד חודש, נכון? לטריידים.
לא, יש עוד זמן.
יש עוד זמן, אז הנקודות הבאות יהיו הדדליין, זאת אומרת, פגרת האולסטאר והטריידינג דדליין. זה יהיה מעניין, כי דברים יקרו, זה בטוח. ועד אז, אני יש לי ליג פאס, ואני לא מחמיץ אף פריים מגולדן סטייט. אני יכול להמליץ את זה לכל מי שמאזין לפודקאסט הזה. יש קבוצות טובות בליגה ויש גולדן סטייט. יש קבוצות רעות בליגה ויש גולדן סטייט. והצורה שהם משחקים, ולא משנה, מי שניצח את המשחק בשלוש דקות האחרונות, את המשחק בפיניקס היה בכלל אוטו פורטר ג'וניור, שזה בכלל דבר מדהים. זאת אומרת, סטיב קר לקח אנשים שהיו בשקטי נפול של שקיל אוניל באופן קבוע, שזה היה ג'וול מגי לפני כמה שנים, ואוטו פורטר בשנתיים שלוש האחרונות, והפך אותם לחלק מהותי וחשוב ברוטציה שלו. דברים מדהימים. וכל מי שעולה, כל מי שעולה, ראית מה עושה... מה שנקרא The Glove 2, הבן של קרי פייטו.
זה לא שחקן צעיר?
הוא לא שחקן צעיר, אבל הוא לא עשה כלום עד היום.
לא,
לא, מי בכלל יודע?
אני אומר, הוא לא שחקן צעיר, והוא גם לא שחקן טוב במיוחד, אבל הוא יושב...
לא, הוא נותן להם, הוא גם אתלט אדיר.
הוא נכנס שם לנישה שהייתה ריקה במערכת, והוא עושה את מה שצריך לעשות.
ויהיה מאוד מסקרן לראות איך הם יחזירו, ומתי סוף סוף הם יחזירו את קליי תומסון, לאט לאט, באיזושהי דרך, שמרו לו על הרגליים, אני לא יודע איך אפשר לעשות את זה, כי זה באמת, אני רואה אותו על הספסל, זה קורא הלב, להסתכל עליו בבן אדם.
טוב, זה כבר ממש תכף, זה עוד שבוע.
אני יודע, הם מדברים על השבוע הראשון של ינואר, אני מניח שזה ממש...
עוד שבוע הוא משחק, אפשר להפסיק להרגיש.
מחכים להום סטנד הבא שלהם, פחות או יותר.
כן, אפשר להפסיק להרגיש רע בשבילו, עוד שבוע.
לא, אני אומר, אני לא מסתכל עליו באמת, כשהם מנצחים, כשהם מפסידים, כשהם חוגגים, כשהם לא הבן אדם, פשוט שם אומר, אני לא יכול יותר לשבת פה. במשחק האחרון הוא עבר מהספסל לשורה השנייה, הוא יכול היה לשבת שם. עם המגבת על הראש וכל הדברים האלה. טוב, ציפורה, שיהיה שנה טובה, ושיהיה לנו...
גם לך.
תמיד דברים נחמדים לדבר עליהם. וכן, את יודעת, תמיד אנחנו חוזרים לאהבה הראשונה שלנו, ואת יודעת מה, אנחנו ספורט וספורט, והספורט שלנו כמעט תמיד כדורסל. משם, כמו שאמרתי להרבה אנשים, משם באתי ולשם אני תמיד חוזר. כי
אין כמו כדורסל.
אין כיף גדול
מזה. אין כמו כדורסל. אין כמו
כדורסל. יאללה, אז באמת שיהיה רק טוב בשנה הקרובה, ושנצא קצת מכל החרא שתקף אותנו בשנתיים האלה.
רק בריאות.
יאללה, ביי.
ביי, להתראות.